שלום וברוכים הבאים לבי-קואוץ', הפודקאסט האימוני של החטיבה הפרטית בחברת בזק. לי קוראים אורטל נקש חיית ואני מאמנת מנהלים לשיפור ביצועים בחטיבה. בכל פרק אני הולכת לארח לשיחה אישית מנהל שהוא השראה למובילות ומצוינות. דרך הסיפור האישי שלו נקבל כלים מקצועיים ואימוניים לניהול עובדים בעולם החדש. אז אם אתם בנסיעה, באימון, בחדר כושר ומחכים לילד שיסיים את החוג, זה בדיוק הזמן שלכם לקבל קצת השראה. כיף שבאתם, מתחילים. היום אנחנו מארחים בפודקאסט את ענבר אפרים, אמא של עמית ואוהד, מנהלת צוות שימור למוקדים הטכניים במוקד טכני חיפה. ענבר התחילה את דרכה לפני 27 שנים כנציגה במוקד 144, עברה למוקד 199, שם קודמה לתפקידי ניהול, מחלקת חשבונות, צוותי בכירים ואור משולב. בשנת 2016 עברה למוקד הטכני לנהל צוות אור משולב. מאז הצוות עבר כמה גלגולים, והיום הוא צוות שמטפל בשיחות שימור בקו שני, ונותן מענה ללקוחות הפונים בפקס נתק. שלום ענבר, כיף שאת כאן. מה שלומך?
תודה, אורטל. מה שלומך את?
מעולה, תודה רבה.
כיף לי להיות פה. אני מתרגשת בטירוף, ובואי נזרום.
יאללה. אז אם כבר פתחנו על ניסיון ורקע, בואי נדבר קודם כל על הוותק שלך בניהול. אנחנו מדברות על, מה, 25 שנים?
27 שנה בבזק, 17 שנה כמנהל צוות בכובעים שונים, לא מעט זמן.
אז איך באמת, עם כל כך הרבה באמת שנים, איך באמת מתחזקים את הדבר הזה? איך שומרים עדיין על האנרגיה והמוטיבציה?
שאלה מצוינת. יש הרבה גורמים שעוזרים לנו ביום-יום לשמור על המוטיבציה. הגורם הראשון זה האנשים, זה הצוות שלי. אני זוכה ממנו להמון תמיכה, להרבה פרגון, לשיתוף פעולה. זה צוות שאיתו ביחד אנחנו צועדים קדימה, עומדים בכל יעד, בכל מטרה שאנחנו מציבים לנו. זה הסיפוק הזה שיש בלראות אותם מצליחים, הסיפוק שיש בדרך שאת עושה עם נציג, בדרך שאת עושה עם צוות, ולראות את התוצאות.
אז התשוקה שלך היא בעצם אנשים, לראות אותם מתקדמים ועושים ככה את הדרך.
בהחלט. ולצד האנשים, שזה הצוות שלך, זה גם המנהלים שלי, זה גם הקולגות שלי. הייתי אומרת גם בזק, כחברה שמעודדת אותי לצמיחה ולהתפתחות אישית. הדבר השני שהוא לא פחות חשוב, זה אופי העבודה. אני עובדת במוקד, במוקדים, ואופי העבודה במוקד הוא מאוד דינמי. הוא מאוד לחוץ, באמת משתדל את כל הזמן גם לא להישאב. באמת לקחת את הדברים, אני לא ממציאה את הגלגל מחדש, אבל לקחת את הדברים ואולי לעשות אותם בדרך קצת אחרת.
במהלך השנים עברת לא מעט מנהלים שגם ניהלו אותך. את יכולה לספר על איזשהו כלי ניהולי או תפיסה שלקחת מאחד המנהלים שלך, שהיה לך משמעותי ואת לקחת אותו ככה איתך עד היום?
קודם כל, ראוי לציין שקיבלתי לא מעט כלים ניהולים במהלך השנים. הכלי הניהולי שאני עושה בו שימוש עד היום, והוא מאוד משמעותי בעיניי, ואולי זה יישמע קצת בנאלי, אבל זה הקשבה. כשמסתכלים רגע על הכלי הזה, מבחינתי יש פה win-win. בלמה? אחד, זה כשאת מקשיבה לצד השני, ובאמת מקשיבה, הקשבה כוללת ומלאה, הצד השני מקבל תחושה של אני משמעותי. הסבירות שאותו הצד שלא הקשבנו יקבל את הדברים שלי או את זווית הראייה שלי שיסכים עם הדברים שלי היא הרבה יותר גבוהה כשמתקיים תהליך של הקשבה.
זה לא כלי שקל להשתמש בו, כי דווקא כמנהלים הרבה פעמים חשוב לנו להעביר את המסרים וחשוב לנו להגיד את הדברים as is, והרבה פעמים כשאנחנו רגע רק עוצרים ומקשיבים יכול להיות שאנחנו נקבל הרבה תשובות שלא חשבנו שהן בכלל קיימות, ואז זה משנה לך את כל מה שתכננת להגיד, ואת באמת מתאימה את זה יותר לאותו נציג, לאותו עובד.
חשוב לי להגיב על זה שאנחנו כמנהלים, באמת יש לנו את המסרים שלנו, ויש מה שנקרא הנחיות, והנחיות של עבודה שבאיזשהו מקום אנחנו גם מחויבים ליישם אותם. זה לא אומר שאנחנו לא נדרשים גם להקשיב לצד השני, וכל דבר ניתן גם לשינוי. אפשר גם לשנות. החוכמה מגיעה מלמטה. החוכמה מגיעה מהשטח. מי שנמצא מבחינתי בקו האש, בקו מול הלקוחות בקו שלנו, בקו הראשון, ולכן זה כלי שהוא מאוד משמעותי, וגם אם יש, את יודעת, הרבה מסרים והנחיות שאנחנו כמנהלים צריכים להוריד.
מסכימה איתך לגמרי. אם הייתי שואלת נציגים שלך, בעבר ובהווה, מהו האקס פקטור שלך כמנהלת? מה הם היו מספרים לי?
אני אגיד לך את האמת, אורטל. אני שלחתי את השאלה הזאת לנציגים שלי.
אוקיי, אז עשית כאן הכנה יפה.
כן, בהחלט עשיתי הכנה, ושלחתי אותם לנציגים שלי, וביקשתי מהם, שיתפתי אותם, שאני הולכת להשתתף בפודקאסט, וככה שיתפתי אותם בשאלה הזאת. קצת ככה, את יודעת, אני מכירה את עצמי, אבל כשאת שומעת את זה מהצד השני, זה כיף, ואני ככה אתמצאת את הדברים שהם אמרו. אז את מתמידה.
אוקיי.
לא מבטרת, כן מציבה לנו גבולות, מובילה אותנו להצלחות, מאמנת אותנו, מכשירה אותנו, תומכת בנו מקצועית וגם רגשית כשצריך, ובעיקר קשובה לנו.
כל הדברים שאמרת הם בעצם פעולות שאת עושה, אבל מה באמת האקס פקטור? מה הדבר הזה שאם את ככה לוקחת את כל הפעולות האלה, ואת באמת מזקקת אותם לאיזה, מה הכוח שלך באמת כמנהלת?
אני חושבת שזה האחריות שיש לי. האחריות שיש לי כלפי האנשים. אני מרגישה מחויבות, קודם כל כלפיהם, וכמובן גם כלפי החברה. אני לואליות מאוד מאוד גבוהה לחברה. חשוב לי שביחד נלך ונצליח ונעשה, לכן שזה האקס פקטור שלי.
יפה. זה רעיון באמת מאוד מאוד טוב, לשמוע באמת מה הם אומרים, לא רק מה את חושבת שהם אומרים, אלא באמת לשמוע. וזה כיף, סוג של סקר 24 כזה שלקחת לעצמך. כשעברת למוקד הטכני לפני 7 שנים, התמודדת עם אתגר של שינוי תפיסה לנציגים טכניים. את יכולה לספר לי מה בדיוק נדרש בכלל בשינוי תפיסה של נציגים טכניים, ומה היה שם, מה עשית כדי לטפל בתפיסה?
קודם כל, אני חשוב לי להגיד שהפרויקט הזה הצליח. עד משמעית הצליח, והוא לא נגמר מבחינתי. כי כל תהליכי האימון וההכשרה, ובכלל לנהל צוות, אין לזה סוף. אין לזה סוף, זה לא נגמר אף פעם. מבחינת התפיסה, אני חשוב לי לבוא ולהגיד, כשאמרו לי, בואי, תעשית פרויקט, יותר קשה להם להתחבר לעולם הזה של המיומנויות הרכות. ואני לא ראיתי את זה ככה אז, אני לא רואה את זה גם היום. זאת אומרת, אני באתי ממקום שנציג הוא נציג, מי שנותן שירות, נותן שירות, וזה לא משנה אם הוא נותן עכשיו שירות לבירור חשבון, או אם הוא צריך כרגע לטפל בתקלה טכנית, אם הוא צריך למכור או אם הוא צריך לשמר. מבחינתי כולנו נותנים שירות. כולנו יושבים תחת הטייטל הזה של שירות.
כן, אבל יש הבדל באיך הם נותנים את השירות. זאת אומרת, זה היה באמת במקום של המיומנויות הרכות יותר.
כל אדם באשר הוא, יש לו את היכולת למידה, ואני באתי ממקום שאני לא רואה את הנציג הטכני ככזה שעובד לפי תבניות או מאוד שבלוני או מאוד קשה לו בשיחה לשאול את הלקוח לשלומו, לדוגמה, בתחילת השיחה. כשאת באה בגישה כזאת, אני חושבת שהשמיים הם לא הגבול. הדברים המשמעותיים שעשיתי כשנכנסתי לצוות, זה באמת קודם כל למפות את הידע. עשיתי אבחון של האבן הגדולה, שיחות אישיות, להבין מהנציגים עצמם על מה הדברים יושבים, איפה הם מתעכבים. לאחר מכן,
רגע, אבל מה גילית באותו חריש וידע? גילית שזה באמת מקומות של יותר מיומנות? או באמת יותר מקומות של תפיסה, מוטיבציה?
זה התחלק. היה שם גם מקום של מיומנות. המקום של המיומנות תפס להערכתי 70%, בסדר? והיה גם מקום של אנשים שפשוט קשה להם להביע רגש בשיחה. בחלק מהמקרים זה גם היה עניין של תפיסה, כאילו, למה אני צריך לשאול את הלקוח מה שלמה, או למה אני צריך לתת איזושהי תגובה אמפתית לדברים שלו. זה בא מהמקומות
האלה. וזה בעצם הפרויקט, זה בדיוק על המקומות האלה.
המון. תומכת בהם מקצועית, תומכת בהם רגשית. היינו עושים המון, ועד היום עושים אימונים, לא מאמינה רק באימון אישי אחד על אחד, אימונים בזוגות, אימונים בקבוצות, זה דברים שמאפשרים גם למידת עמיתים, אחד לומד מהשני, תחרויות.
הבאת להם כאן הרבה מאוד כלים שהם גם ברמת המיומנות. איך אני עדיין מטפלת במקום של התפיסה, וגורמת להם רגע לחשוב אחרת, איך עכשיו אני לוקחת את אותו נציג שאמרת בהתחלה, שהוא לא מבין למה הוא צריך להגיד ללקוח בוקר טוב או מה שלומך, ואיך אני בעצם גורמת לו לראות את הצד השני, ומה זה מאפשר לו, מה זה נותן לו, בכלל איך זה מקדם אותו בעבודה.
ברוב המקרים אני פשוט הצגתי להם מה יוצא להם מזה. כשאת מסבירה לבן אדם מה יוצא לו מזה, גם מבחינת האורך של השיחה שלו, ואיך זה יכול להשפיע גם על השיח שלו עם הלקוח, איך הוא יכול באמצעות של מה שלומך הכי קטן בתחילת השיחה, או איזושהי תגובה אמפתית בהתחלה, איך אני בעצם רותמת את הלקוח אליי, איך הלקוח איתי, הוא פחות מתנגד לי, ואז גם הנציג, יש לו פחות לטפל בהתנגדויות, השיחה עוברת בצורה הרבה יותר נעימה, נקרא לזה ככה.
זאת אומרת, דרך התוצאה, מה שנקרא, דרך ההצלחה שלהם, דרך זה שזה הפך להיות יותר קל, הצלחת לרתום אותם.
יש הרבה טכניקות, לפעמים גם את יכולה לעשות השוואה, לקחת שיחה עם ולקחת שיחה בלי, והנציג שומע ואומר, מה נשמע יותר טוב באוזן? זאת אומרת, זה הופך את זה להרבה יותר מוחשי.
אז כאן באמת את מדברת על כלי נוסף, מעבר ללהסביר רציונל ולהראות להם למה כדאי, זה באמת להשמיע להם איך זה נשמע בצד השני.
נכון.
איך זה נשמע ככה ואיך זה נשמע ככה. ועל ידי תרגיל המראה הזה שאתה בעצם שומע את עצמך, הסימונים נופלים הרבה יותר בקלות כשאנחנו מדברים על תפיסה. רק כמה פעמים את המילה אימונים, ואנחנו באמת מדברות על אימוני און ג'וב, שהם חלק משגרות הניהול של המנהלים. איך את רואה את האימוני ג'וב? באיזה מקום זה תופס אצלך?
אימון ולאו דווקא אימון של און ג'וב טריינינג, זה תופס אצלי באמת חלק מאוד מרכזי. הייתי אומרת 80% מהעשייה היומיומית שלי. אם הייתי יכולה להתעסק בזה ב-100% ויותר, אז הייתי גם שם. מבחינתי זה המהות שלי, המהות שלי כמנהלת, לעבוד ולאמן את האנשים שלי בשוטף, לבנות איתם תהליכים, לבנות לבד תהליכים.
אנחנו לא מדברות רק על לבוא ולשבת עם נציג אחד על אחד בעמדה, נכון? את עושה את זה בעוד דרכים.
נכון. אם זה אחד על אחד בעמדה, כמו שאת אומרת, אם זה רגע וזה מתאפשר, אז לעצור, לסגור שתי נציגים, אפילו בטור עצמו שאנחנו יושבים בו, ולעשות איזשהו תהליך אימון בזוגות. אם זה בקבוצות, בסדר? אני מאוד אוהבת שאנחנו בקבוצות, אנחנו מתחלקים לקבוצות, יש לי ראש קבוצה, מעבירים את התהליך של האימון שעוסק בעיקר, כמו שתמיד אמרתי, במיומנויות רכות, בעולמות התשאול, שמבחינתי זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות כל שיחה ושיחה. כל פעם משהו חדש, כן חשוב לי להגיד שאנחנו מנסים כל הזמן, אני מנסה כל הזמן דברים חדשים, ולא תמיד זה גם מתאים, אז את חייבת לשנות את הדרך. אני גם לומדת מזה, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד פה שזה לא רק הנציג, גם אני כמנהלת
לומדת
מזה כל הזמן. כאילו אני רואה מה עשיתי באימון הקודם, במשוב הקודם, בפגישת עבודה הקודמת, אני אומרת, רגע, אולי נעשה את זה אחרת. כאילו לפעמים גם לך כמנהלת נופלים הסימונים תוך כדי.
אז בעצם דיברת כאן גם על, קודם כל, התמדה. ודבר אחד שאת ככה חוזרת עליו כמה פעמים, ומאוד אהבתי את זה, זה המקום של היצירתיות. איך את מקדמת גם בשבילך, אבל לא רק בשביל הנציגים והעובדים, אלא גם באמת בשבילך, איך את עושה את זה מעניין יותר, נכון יותר, אפקטיבי, שבאמת ישפיע ככה על העובדים.
בהחלט.
אני רוצה לשאול אותך דווקא על המקומות שכשזה עובד זה יופי וזה אחלה, אבל מה קורה דווקא כשיש לך איזשהו עובד שעשית לו אימון 1, 2, 3, ובכל זאת משהו שם לא עובד, משהו שם לא עובר, לא מצליח. מה עושים במקרים האלה?
אז קודם כל, זה כמו שבאמת ציינתי מקודם, ברגע שאת מבינה שיש לך עומד שדורך במקום, זה קודם כל לנסות לשנות משהו אצלך. לראות, יכול להיות שהאימון שאת עושה לאותו עובד, הוא באמת לא אפקטיבי לו, הוא לא מתאים לו.
אז קודם כל, המקום באמת של לקחת אחריות, רגע, אם העובד שלי לא מצליח פעם, פעמיים, שלוש, קודם כל, בואי תבדקי אצלך.
בדיוק, קודם כל אצלי. לראות, יכול להיות שאני יכולה לעשות את הדברים אחרת עם אותו עובד. אם אני רואה שזה באמת לא עובד, הנציג ממשיך לדרוך במקום, אני עושה שיחה קצת יותר, נקרא לזה שיחה שיורדת קצת יותר לעומק.
אוקיי.
אולי קצת אפילו ברמה האישית. אני מנהלת איתו שיחה ככה להבין.
יש לך אולי אבל איזו דוגמה קונקרטית ככה של איזשהו עובד קצת יותר לחבר אותנו?
כן. אני אקח דוגמה של נציג שהוא דווקא לא איתי היום. הוא באמת נציג שמאוד רצה, מאוד אינטליגנט, גם בשפה שלו. וכשהיינו מגיעים למקום של המחירות ושל השימור, היה מכשול, הוא לא היה מצליח. עשיתי איתו לא מעט אימונים, תמיד הוא ככה באמת הודה על הכלים שהוא מקבל, הוא באמת ניסה ליישם אותם בשיחות שלו, ועדיין חווה, אני קוראת לזה במרכאות, כישלונות. אז כשקראתי לו באמת לשיחת עומק, ציין שבעבודות הקודמות שלו, וגם ככה קצת לפני, תמיד אמרו לו, תשמע, אתה לא בן אדם מכירתי. אתה לא הטייפקאסט שיכול למכור. ואז הבנו שזה משהו שנובע באמת מעניין של ביטחון עצמי. השיחה שעשינו באותה עת, באמת פילה הסימונים, פילה הסימונים אצלו ופילה הרבה. אני יכולה להגיד לך שזה נציג שהגיע מאחוז מחירות מנהנות מ-5%, הגיע ל-15% ו-16%, ובעולמות השימור הגיע מ-60% הצלחה ל-70-72% הצלחה. ודיברת מקודם על התמדה, אני חושבת שזו בדיוק הנקודה. כשהנציג מרגיש שלא מבטרים עליו, הוא יודע להודות לך על זה. הוא יודע להודות לך על זה, והוא ירתום את כל מה שהוא יכול לרתום מעצמו, כדי לעמוד ביד הזה. ולפעמים זה אפילו לא יהיה בשבילו. זה יהיה בשבילך. כן.
הבנתי.
חד משמעי. כשאני מזהה באמת שזה נובע מביטחון עצמי, אז באמת לפעמים אני לוקחת את הדברים שהם חזקים בהם שמה, מחזקת אותם, ובאמצעות זה שאנחנו מחזקים את ההצלחות, גם עם ההצלחות הקטנות, הם יודעים להביא את זה למקום שאני פחות טוב בו.
אחלה. הרבה ידע הבאת לנו כאן. בואי נדבר רגע על ניהול יעדים. וממה שאני זוכרת באחד הפרויקטים שלנו, דווקא אמרת לי משהו שהוא פחות מסתדר עם התיאוריה.
יש הרבה מודלים של הצבת יעדים, וכשאני מסתכלת גם על הדעה הרווחת, וגם בספרות המקצועית, גם שם לפעמים הדעות חלוקות. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שצריך להציב, ויש כאלה שאומרים שלא צריך להציב. ואני כאילו, אם תשאלי אותי מה הסוד שלי, או מה הדרך שלי, 8 שנים, אני לא מציבה יעד כמותי. אני פחות מתחברת למקום הזה שעובד צריך לבוא ממקום שיש לו החודש לעשות 8 נתבים או 10 סיבים. המטרה שלי היא לרתום את הצוות ליעד הצוותי שיש לנו ושכולם ירוצו לשם.
מדברת על פיזור רחב יותר של כל הנציגים והעובדים שהם לוקחים חלק בתוך
נכון,
הדבר הזה.
נכון, מבחינתי okay. כולם צריכים להיות להירתם למשימה הזאת, כולם צריכים להיות חלק מהמידה הזאת ביעדי המחירות. ביום יום אני שמה, נותנת את היעד היומי, אני עוקבת, אני רואה מה אנשים מבצעים ביום יום שלהם.
זאת אומרת, זה הפכה להיות משימה קבוצתית, פחות משימה אישית.
בהחלט, ואני כן חשוב לי להגיד שוב, שאת היעד הכמותי אני נותנת אותו ברמה היומית, שהוא די קבוע. תלוי אם יש שינויים כאלה ואחרים.
מאזינים לנו גם מנהלים או בעלי תפקידים שנמצאים בתחילת דרכם הניהולית. מה הטיפ או הכלי הכי משמעותי שאת יכולה לתת להם כצדה לדרך בעולם ניהול אנשים, שיכול לעזור להם בשלב הזה?
ניתן בשמחה. אחד, זה כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, שזה הקשבה. תקשיבו לאנשים שלכם, תהיו איתם. הדור של היום מחפש מודל לחיקוי. מחפש מישהו שהוא מנהיג אותם, מוביל אותם, מכשיר אותם, אוקיי? זה הטיפ הראשון שלי. והטיפ השני, מבחינתי, זה הנושא של ההתמדה. אם אין את ההתמדה, זה לא יעבוד. עכשיו, כשאני מדברת על התמדה, חייבים להבין, כאילו, זה התמדה יומיומית שחובה בתוכה דרך אינסופית, שמלווה בהצלחות, מלווה בנפילות, מלווה גם בכישלונות, ואנחנו צריכים תמיד להרים את הראש, להמשיך בהשגרות השוטפות שלנו, תוך כדי זה שאנחנו ממציאים את עצמנו כל פעם מחדש.
אחלה טיפים. אז לפני שאנחנו מסיימות, הגענו לשאלון המהיר. אני הולכת לשאול אותך 5 שאלות אסוציאטיביות, וככה תעני לי ממש הדבר הראשון שעולה לך בראש. אז השאלה הראשונה, מה מצחיק אותך?
שנות ה-80.
יפה. מה הדבר שמוציא אותך מדעתך?
שקר.
שקר. עם איזה דמות מפורסמת היית יושבת לקפה?
סלבדור דלי.
יופי, יש באמת עכשיו את התערוכה.
נכון.
אז הזדמנות. זה גם אופציה, הזדמנות ללכת לשם. שיר אהוב במיוחד.
אייל גולן, תמונה שבורה ודרך לחיים.
מה הדבר הכי מטורף שעשית?
הכי מטורף שעשיתי, תניחה חופשית עם הבן שלי בגיל 16, שהיה בגיל 16.
וואו, הצלחת להפתיע אותי, אז גם את בן אדם של אומץ ואקסטרים.
או שלא.
זה היה חד פעמי. שאלת בונוס, איפה תהיי בעוד 10 שנים?
בעוד 10 שנים, ברמה המקצועית אני רוצה להיות בתפקיד ניהולי בכיר יותר. וברמה אישית, לעבור לגור עם הבן זוג שלי.
אמן. תהיה בהצלחה.
תודה.
בשני הדברים, גם באישי וגם במקצועי.
אמן.
תודה רבה, ענבר, על המפגש הזה ועל הכלים המשמעותיים ששיתפת איתנו. רואים שאת גם מחוברת לערכי החטיבה, אם אנחנו מדברים על יצירתיות, על תשוקה ואהבת האדם. אני מזמינה גם את המאזינים שלנו לרשום לנו תגובות על הפרק. מה חשבתם? מה לקחתם לעצמכם? מה עורר בכם השראה? ניפגש בפרק הבא.